הכל חי אונליין 93fm.co.il כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא עשיו העייף והעצלן ויעקב שמתקיים בו וקובע השם יחליפו כוח. שיעורנו לרפואת דליה בתורה, הילה מלכה חיה בת רבקה, ישי חיים בן חי רחל, ולעילוי נשמת מלכה בת רבי יהודה זאב. עשיו ויעקב. עשיו העצלות מול יעקב ההתלהבות בעבודת השם. התורה פרשת תולדות מספרת לנו על היום בו נפטר אברהם אבינו, ויעקב בישל תבשיל עדשים אחרי ההלוויה, כדי לתת לאביו, ליצחק, את הסעודה, סעודת האברהם. עשיו באותו זמן מגיע מהשדה והוא עייף. ולמה? כי הוא רצח באותו יום. הביטוי, עייף. עייף בתורה, אין הכוונה עייפות כי האדם לא ישן טוב בלילה, אלא עייפות במובן של עייפות בגלל משהו, בגלל רצח. זו הכוונה במקרה הזה, כך אומר רשי, כמו שאומר הנביא ירמיהו, כי עייפה נפשי להורגים, ההורגים עייפים, מרוב שהם רצחום. אז הנה, מצינו שהמילה עייפות, אין הכוונה רק עייפות בגלל שינה לא טובה, בגלל חוסר באכילה, אלא בגלל רצח. אם כן, כשכתוב בתורה שעשיו עייף, אין הכוונה עייף, כי באותו ערב היו לו נדודי שינה, היו לו סיוטים, הוא לא ישן טוב בלילה. אלא באותו יום הוא רצח, הוא עייף מהרצח. וחזל בגמרא, מסכת בעבת רבי דב תזיין אומרים לנו, שעשיו חמש עבירות עבר באותו יום, ואחת מהם שהוא הרג את הנפש. את מי? את נמרוד. אבל לכאורה, למה לומר שזו הייתה עבירה להרוג את נמרוד? הרי נמרוד היה אפיקורס גדול. מרד בבורא עולם, המריד את העולם כולו נגד בורא עולם, נגד מי שאמר והיה עולם. רבנו יונה, בשערי תשובה כותב שער ג' אות ריש י' אסור לדבר לשון הרע, אבל לשון הרע על הרשעים מותר לדבר. אבל כל זה בתנאי שהאדם לא נכשל בעבירה של הרשע שהוא מדבר עליו. אבל אם הוא מדבר על הרשע, לשון הרע, והוא עצמו עושה אותה עבירה, אסור. אסור במקרה הזה לדבר, כמו שכתוב בספר הושע, שיהו הכרית את בית אחיו, למרות שעשה לכאורה מעשה חיובי, כי הוא היה רב פשע אחיו, בכל אופן זה נתפס כמעשה שלילי. למה? כי גם הוא היה רב פשע. מסבירים את זה בעלי המוסר והחסידות. לדבר לשון הרע זו עבירה, על רשעים זו עבירה, אלא שאם מכוון האדם לתועלת, כדי להתרחק מהרשע, אם זו הסיבה שאדם מדבר לשון הרע על הרשע במקרה כזה, המעשה הוא לא כל כך שלילי, אולי אפילו חיובי. אבל אם יהו מחריט את בית אחיו, זו עבירה. ואם הוא עושה זה לשם שמיים, רק אז הוא עושה מעשה ערכי, אבל אם לא, אז עדיין מעשה שליליים. כך לגבי נמרוד ועשיו. עשיו הורג את נמרוד, זוהי עבירה. אבל אם עשיו הורג את נמרוד לשם שמיים, אז הופך למצווה. אם עשיו לא עושה לשם שמיים, אז הוא נשאר את עבירה. ולכן רבותינו אומרים שהוא היה עייף. למה? כי באותו יום הוא רצח. והוא נידון כרוצח. זה אחד מהדברים השליליים שהוא עשה, שהוא הרג את נמרוד. אמנם הוא עשה מעשה חיובי שנמרוד כבר לא חי. בטח ביום פטירתו של אברהם אבינו, וכך ישנו איזון בעולם, אם אברהם אבינו נפטר, אז גם נמרוד נפטר. אבל, בכל אופן, הוא לא נידון על המעשה הזה כמעשה חיובי, מכיוון שבכוונה שלו זה מעשה שלילי, כי הוא לא הרג לשם תועלת, לשם שמיים. אם כן, כאשר האדם עושה עבירה שהיא לתועלת, היא צריכה להיות לשמה, ואם היא לא לשמה, אז אין במעשה הזה מעשה חיובי. ולכן נמרוד נידון כרוצח, למרות שהוא הרג את נמרוד. אז עשיו חוזר הביתה, עייף, כי הוא רצח את נמרוד, והוא אומר ליעקב, אני אפתח את הפה ואתה תשפוך הרבה לתוך הפה שלי. תן לי מהאדום האדום הזה, מהעדשים האדומות. למה? למה עדשים אדומות? כי אותו היום נפטר אברהם אבינו 5 שנים קודם זמנו. מדוע? כדי שלא יראה את הנכד שלו עשיו יוצא את תרבות רעם. אז את הסעודה הזו עושה יעקב לאביו יצחק, כי האבה לא אוכל מאוכל שלו, אלא צריכים להאכיל אותו בסעודה הראשונה. זוהי סעודת ההבראה, ויעקב מנצל כביכול את ההזדמנות לקחת את הבכורה מהאח הרעב שתוקף אותו בולמוס האכילה. הרן בדרשות הרן שואל, למה עשה כך יעקב אבינו? למה לקח? ובכלל, מדוע הוא מחפש מה שאינו שלו? למה הוא לוקח את הברכות, את הבכורה? הרי, אם הוא לא בכור, למה הוא מבקש מה שלא ראוי לו? ושאלה נוספת, למה לא חיכה יעקב שעשיו יהיה בזמן שלב ורגוע יותר אחרי האכילה, ואז ידבר איתו על המחירה על הבכורה? בצורה עניינית, רגועה, שליבה, לא בזמן של התקף רעב, ובכלל, למכור בכורה תמורת נזיד עדשים? מלא היה מנצל את הרגע ומוכר את הבכורה תמורת מחיר ראוי. אבל תמורת נזיד עדשים, כך למכור את זה? זה לא מכובד, זה לא ערכי כביכול. בכורה שהערך שלה הוא נצח, למכור תמורת נזיד עדשים, מאכל של כמה רגעים? אלא אומר הרן בדרשות הרן רעיון נהדר. ביום בו נפטר אברהם אביו נפטר גם נמרוד שרצח אותו עשיו. בילקוט שמעוני כתוב שכשאברהם הסתלק מהעולם עמדו כל גדולי אומות העולם ואמרו אוי לעולם שאיבד את המנהיג שלו, אוי לספינה שאיבדה את הקברנית שלה, והעולם כולו אבל. יעקב בבית המדרש והוא שומע, הוא שומע על הפטירה. הוא הולך, הוא מכין את עצמו להלוויה. ואז הוא גם אחרי ההלוויה עוזר, מסייע, מכין עדשים לאבא שלו. אבל עשיו, איפה עשיו היה? עשיו לא היה בהלוויה, בזמן ההלוויה הוא היה בשדה. איפה היית? חיכינו לך. אומר הרן, עשיו היה עסוק בשגעונות שלו, זו הלשון של הרן, בשדה. עשיו חוזר מהשדה, לפחות תהיה קצת עצוב, פספסת את ההלוויה של סבא, בזמן שהעולם כבר יודע שאברהם אבינו נפטר, כי הרי אמרנו שכל העולם בזמן פטירת אברהם אבינו היה אומר, איבד העולם את המנהיג, איבדה הספינה את הקברנית שלה, אם כן עשיו מן הסתם ידע גם כן. איכן היה עשיו? אומר הרן, התעסק בשדה בשגעונותיו. מחכים לעשיו להלוויה והוא לא בא, הוא עסוק בשגעונות שלו. זה האדם העסוק, העסוק בצייד, זה עשיו. חוזרים מהלוויה. כשחוזרים מהלוויה זה הזמן לפקוח עיניים ולומר, רגע, כואב לי, סבא נפטר. פתח פיך, יאיר דבריך, פתח פיך, תאמר, כמה אתה מסכן, כמה אתה סובל, כמה קשה לך, כמה קשה הפרידה מאברהם אבינו, פתח פיך ויאיר דבריך. תאמר משהו על המצב? בכאב. והוא מתקיים בו פתח פיך, רק הדברים משלו לא מאירים אלא אדרה במחשיכים. הוא פותח את הפה כדי שיעקב יאכיל אותו וכמה שיותר על איתנה מן האדום האדום הזה. אומר יעקב אבינו, זה מצב לא בריא. חייבים להציל את הבכורה. אי אפשר שאדם כזה יקבל את הבכורה. עשיו מבזה את הבכורה. בגלל שהוא כל כך מבזה את התפקיד, את המעמד, את המכובדות שאמורה להיות לו, לוקח את זה יעקב. אם לא, עשיו ימשיך לבזות. אין על מה לדבר על עשיו שיהיה ראוי לבכורה. ולמה? מילא עשיו לא מגיע להלוויה, אבל לפחות הוא במגמה. הוא אומר, נכון, סליחה, לא הגעתי להלוויה. בכל אופן, מצטער על אברהם אבינו, מצטער על המצב, בוכה, הולך לנחם את אבא שלו. משהו! אין שום מגמה, אין שום כיוון, אין שום תנועה לקראת שינוי חיובי בהמשך הדרך. מה הוא עושה? רק מחפש, מה אפשר לאכול? איך אפשר לאכול? הוא מופיע בספר דעת זקנים בשם ספר רבי יהודה החסיד. אם יש ספר תורה ביד רשע והוא מבזה את הספר, מותר להערים לעשות מהלכים, לבלבל אותו, לקחת את הספר ולהציל את הספר תורה. כמובן רק אם זה ימנע ביזיון של הספר תורה. כך מופיע במדרש בראשית רבה פרשה סמך ג' מראה אבינו יעקב שנתן נפשו על הבכורה, אמר, רשע זה עומד ומקריב קורבנות? עדיף שזה יהיה אני. כעת, שרואה יעקב, שעשיו אומר, הלעיתני נא, מן האדום האדום הזה, מבין כמה מבוזה הוא עשיו. כמה מבזה האדם הזה את הבחורם, ולכן לקח ממנו בעורמה, מתוך ניצול המצב. מוכרחים להציל את התפקיד הגדול הזה שנקרא בחורה, מהאדם הבזוי הזה שנקרא עשיו, למען האבות אברהם, יצחק ויעקב, זה רצון השם. יעקב ועשיו, שהיו באותו יום בני 15, יצחק, כשרוצה לברך את עשיו כעבור עשרות בשנים, מגיל 15, עד שרצה לברך אותו, עשיו, שיצא כבר לתרבות רעה, אבל יצחק חושב שעשיו הוא צדיק. אומר הרמב"ן, הרי לכאורה ברור שעשיו הוא לא צדיק, הוא אפילו לא מזכיר שם שמיים בשגרת החיים שלו, אז איך אפשר לומר בטעות שהוא אדם צדיק? הרי בשגרת היום יום הוא שומר את פיו לא להזכיר שם שמיים. איך בוחר בו יצחק? אלא אומר הרמב"ן, חשב יצחק שעשיו כל כך מקפיד על המצוות עד כדי כך שגם לא מזכיר שם שמיים, כי היות שהוא הרבה בשדה, במקומות מטונפים ואסור להזכיר שם שם שמיים, מפחד עשיו. כך חשב יצחק, שאם בטעות יתרגל להזכיר שם שמיים בשגרת החיים, מי יודע, בטעות יום אחד הוא יזכיר שם שמיים גם במקום מטונף, ולכן עשיו לצערו פשוט עושה לעצמו גדר וסייג שם ההתבלבל, ולא יזכיר שם שמיים במקום לא ראוי, ולכן בשום מקום הוא לא מזכיר שם שמיים. ובואו נעמיק בחטא, באותו חטא שהיה באותו היום, עשיו עייף. למה? אומרת הגמרא, חמש עבירות עבר באותו היום. לפי רש"י, עבירה אחת עבר באותו היום, רצח את נמרוד. אומר המדרש, למה רצה לרצוח את נמרוד? כי נמרוד בכלל רצה להרוג את עשיו. אז למה נמרוד רצה להרוג את עשיו? בגלל שלעשיו היה בגד, בגד מיוחד, עוד מימות אדם הראשון שרצה נמרוד את הבגד הזה, כי זה היה בגד מיוחד. הוא היה מסייע ביד הלובש את הבגד הזה לשלוט על כל חיה ועוף. נקודת המפנה הייתה באותו יום. למרות שהרג עשיו את נמרוד, למרות שלגבי רשע שמת, כותב הרמב״ם בהלכות אבל פרק א' הלכה י', כשמתים רשעים אחיהם, שער הקרובים שלהם לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, אוכלים, שותים ושמחים. מדוע? כי נאבדו שונאי השם בעולם. אין שבעת ימי אבלות, יש כבר יותר שבעת ימי משתה. זה כשנמרוד מת, הוא מגיע עשיו, והוא עייף, והוא עייף כי הוא רצח. מהי העייפות הזו? כאן מתחיל מפנה, שביום הזה גם נפטר אברהם אבינו. כאן מאבד את הבכורה. כאן הוא המפנה, שאברהם אבינו נפטר טרם זמנו. נפטר באותו היום, כי הוא עייף. עשיו, עייף. אברהם אבינו, נפטר, כי עשיו מתחיל להידרדר. העייפות היא סימן ההידרדרות, שלכן אברהם אבינו נפטר טרם זמנו 5 שנים, כדי שלא יתחיל לראות את ההידרדרות של עשיו. מהי אותה עייפות? כך שואל בספר סם דרך של הרב שמחה זיסל ברוידם. עייפות היא מהלך מהותי בחיים של האדם. כמו שמסביר המסילת ישרים בשער הזריזות, האדם מתעצל להשקיע בעבודת השם, היות והוא מתעצל בעבודת השם, כדי לתת ביטוי למידת העצלות, הוא מסביר לעצמו כל מיני הסברים למה אפשר לוותר על הידור כזה או חומרה כזו. זוהי העצלות, חוסר זריזות. אחר כך מסביר האדם לעצמו בהסבר רגיוני למה אפשר גם לחשוב כך. אבל האדם לא החליט בעקבות ההיגיון שלו להמעיט במצווה מסוימת, להפחיד בחומרה מסוימת, לא להדר, אלא בגלל העצלות. אחרי העצלות, בהיגיון, ראשית היציאה לתרבות רעה זו היא העצלות, העייפות, כשאדם נעשה עייף. בזמן של עייפות יכול עשיו למכור את הבכורם. האדם העייף הוא האדם העצל השחוק. הוא אומר לעצמו, בכל אופן אין עוד אפשרות להתאמץ, אין להשקיע, אין למה להשקיע, ולכן הוא מתייאש מיידית, אין עתיד חדש מבחינתו. כותב הרמב"ן על כך שעשיו בז לבכורה. זוהי סיבת ביזוי הבכורה. כי הכסילים, אומר הרמב"ן, חושבים על הכאן ועל העכשיו, ישתו ויעשו חפצם ביתם ולא יחשבו על יום המחר. הם לא יחשבו על זה, לא יחושו על זה. החכם הוא הרואה את הנולד. הכסיל הוא זה שחי את הרגע. וכך בהתנהגות של עשיו אנחנו מוצאים סתירה. מצד אחד הוא לא מתרגש מהמלאכים ששלח אליו יעקב אחרי שהוא רוצה לחזור עם בית לבן, כי המלאכים אומרים ליעקב, תדע לך שעשיו הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו, ועל דוד המלך מסופר במדרש שכשהוא המלאך עד יום מותו, הפחד ליווה אותו. ומצד שני רואים שזמן קצר לאחר מכן כשיעקב עומד מול עשיו, עשיו נכנע. איך ייתכן שאותו רשע עשיו, המלאכים לא משכנעים אותו, נהפך להיות איש אחר ונופל על צווארי יעקב ומנשק אותו? אמנם חז"ל אומרים נשק בכל ליבו, לא נשק בכל ליבו, אבל בכל אופן הוא מפנה את שפת החרב לשפת הפרגון והאחווה. אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן רעיון נהדר. על בסיס הפסוק שפתי צדיק ידעון רצון, הצדיק מבין את ליבו של האדם, וכך יעקב יודע. שאם המלאכים לא מצליחים לזעזע את עשיו, אבל הכבשים, העיזים והגמלים, משהו קורה, משהו משתחווה לעשיו, זה ישחד אותו וזה ימלא את נפשו של אותו רשע, והכבוד יוציא אותו מהעולם. למה? כי רבותינו המשנה פרקי אבות פרק ד' אומרים, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם, לא רק עולם הבא, אלא גם עולם הזה. העולם הזה של עשיו היה להרוג, לפגוע, חלילה, ביעקב. אבל שפתי צדיק ידעון רצון, הצדיק יודע איך להפוך את הרוגז והשנאה של עשיו. איך? התשובה היא, הידי כך שהוא קורא והוא משתחווה, איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא כובש את יצרו ומשתחווה ונכנע. ואז מה קורה עם עשיו? הוא מתבלבל, הכבוד שהוא מקבל, הוא מוציא אותו מהעולם שלו, מהמטרה שלו, מהמיקוד שלו, ממה שהוא רוצה לעשות. זה הגיבור האמיתי יעקב, הגיבור המתבלבל זה עשיו. מי הוא הגיבור? זה שהופך את שונאו לאוהבו. זה מה שעושה יעקב. עשיו הוא מתבלבל. כי זה עשיו שמוכן למכור את הבכורה שלו תמורת נזיד עדשים. כי זו התנהלותו של עשיו. אהבת הריק, רדיפת הכבוד, התאווה, הזמני. מה שיש לו הנאה כעת. חוויות שהן ביטוי להנעת הרגע, להנעה החולפת, התמכרות שמשאירה את האדם עם ההבל. העייף, העצל, זה עשיו, הוא לא איש העתיד, הוא לא משקיע או מתאמץ לעתיד. העתיד זו לא מילת מפתח בשבילו לשום עשייה, שהרי התקווה של האדם היא אם כל המאמצים, ואם יש לאדם תקווה, אז הוא מוכן להשקיע אדם לעמל יולד. אבל האדם העצל הוא ללא תקווה, ללא חזון, ללא חשק ורצון לפעול, ליצור ולבנות עתיד חדש. להיות איש העתיד זה לתת משמעות נצחית להווה החולף. להיות איש העתיד זה לתת משמעות נצחית להווה החולף. כשאדם בהווה מייצר לקראת העתיד, גם באמצע התהליך בהווה הוא מרגיש סיפוק, הרגשות טובות. ולמה? לא בגלל הנאה רגעית, אלא בגלל סיפוק. מכך שהוא יותר מאשר רק הרגע. הוא לא רק חי בנקודת זמן חולפת, אלא הוא מחיה נקודת זמן חולפת. כי זו בעצם לא נקודת זמן של העבר בלבד, אלא חלק מהעתיד. איש העתיד הוא האדם שחווה את ההווה, מנצל אותו. ההווה חולף, אבל כעת הוא מקבל משקל יותר מאשר הווה חולף. יש לו במשקל גבוה יותר מאשר הנאה רגעית, יותר מאשר חוויה חולפת. שאולי לא פעם כאשר החוויה היא רק חולפת היא מאכזבת, כי היא מותירה את האדם אל מול האפסיות שלו, אל מול החידלון, אל מול המוות. של אותו רגע שאינו קיים עוד, העבר הוא עין. איש העתיד הוא האדם שמצליח להעניק להווה משקל עצום, משקל של נצח. משקל של הווה למען העתיד, זה כבר לא רגע הווה חולף, זה הווה נצחי. כי מצליחים להחיות את ההווה כשמעניקים לו משקל, כשהוא הופך להיות אמצעי ומטרה לקראת העתיד. וכך האדם יכול להיות לא רק זקן, אלא גם בא בימים. כך אומר הזוהר הקדוש על אברהם אבינו, על דוד המלך, ואברהם זקן בא בימים, כך על דוד המלך גם זקן גם בא בימים. מה הכוונה? הכוונה היא שהוא זקן זה הגיל. בא בימים, הכוונה שהוא בא בתוך הימים שלו. הימים שלו באים איתו, הוא ניצל כל רגע. הימים לא חלפו, הימים לא עברו, הימים הם לא נאבדו אל תוך תהום הנשייה, אלא הם היו זמן של תכלית, חלק מעולם הנצח של האדם, ואברהם זקן, והוא בא עם כל הימים שלו לעולם הבא. העייף, היגע, עצל, יש לו רק את ההווה, הוא איש ההווה, אבל הירא אלוקים הוא בבחינת, וקובע השם יחליפו כוח, ירוצו, הם לא יהיו יגעים, הם ילכו, לא יהיו עייפים, אין עייפות, כי האדם נשאב אל העתיד ולא בדכדוך ותסכול, לא פוסק, של השאבות אל ההווה של כאן ועכשיו. וככל שהאדם הוא איש העתיד, ובבחינת וקובע השם יחליפו כוח, הוא מתרענן תמיד בתשוקה וברצון להתעלות, להתרומם עוד ועוד. עשיו הוא עייף. עשיו הוא עייף, כי הוא איש ההווה. ההווה, הנאות, כבוד, תהילה, כסף, כל זה במהות מעייפים, כי רצים אחרי בורק שאין בו מים. מחפשים שם באופן מתמיד מים, והאדם מחפש להרוות את סימונו בעזרת מים מלוכים עוד ועוד, עוד ועוד. זוהי מערכת מתסכלת, ואז מעודדת, ואז שום מתסכלת, ושום מעודדת ושום מתסכלת. למה? כי האדם צמא ושותה מים מלוכים, הוא מרווה את סימונו. כעבור שניות שוב צמא, אבל המים מלוכים, הוא מרווה את סימונו ושוב צמא. כך מדובר על מערכת מעייפת. זה עשיו, עשיו איש הכאן ועכשיו. הוא עייף, לא ירא אלוקים. יעקב הוא איש העתיד. ובבחינת וקובע השם יחליפו כוח. זוהי תחילת ההידרדרות של עשיו. עשיו הוא עייף, ובאותו יום נפטר אברהם אבינו, שלא יראה את עשיו שהוא מתחיל להיות עייף, כי העצלות היא תחילת תהליך ההידרדרות. זה עשיו מול יעקב. יעקב הוא בבחינת וקובע השם יחליפו כוח. כך מסביע הרמב"ן, שלכן יכול יעקב להרים אבן מעל פי הבאר, למרות שכמה אנשים צריכים להרים את האבן, הוא מרים את האבן לבד. הכוח של האדם הוא לא לפי מה שנדמה לאדם, אלא לפי המצב רוח של האדם. כמו שכתב הגאון רב חיים מוולוז'ין לנכד שלו במכתב, שתזדרז בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות במהלך יום שלם, בזריזות לומדים תוך כמה שעות. כך האדם במצב רוח חיובי מגלה שהכוחות שלו גדולים יותר ממה שהוא חשב, יותר ממה שנדמה לו. לכן מעריך הכתוב כותב הרמב"ן, איך שיעקב הרים את האבן מעל פי הבאר, מה שצריכים כמה אנשים בשביל זה, הוא עשה לבד. למה? כדי ללמד אותנו שקובע השם יחליפו כוח. עשיו הוא עייף, כי הוא איש הרגע והענה של היום, כאן ועכשיו. יעקב הוא בבחינת וקובע השם יחליפו כוח. עשיו הוא עשוי, כך הוא קרוי, זו המהות שלו, הוא עשוי, הוא לא משתנה, הוא לא רוצה להשתנות, הוא מסתפק במי שהוא, הוא עשוי כבר, כך הוא נולד, ולכן כך קראו לו, כך מסביר רש"י. ואומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. מה הכוונה? כשנתבשר יעקב ושיוסף הצדיק נולד, הבין שאין לו מה לפחד, הוא לא צריך עוד להישאר אצל בית לבן ויכול ללכת לשוב לארצו. כי יוסף הוא להבה שתהפוך את עשיו הקש, תנצח אותו. מה הרעיון בדברי הנביא עובדיה? התשובה היא שיעקב ויוסף, תולדות יעקב, יוסף. יוסף הוא עיקר התולדות של יעקב. יעקב הוא אש, יוסף זו הלהבה של יעקב, ועשיו, עשיו הוא עשוי, עשיו זה הקש, עשיו מאמין שהוא מושלם, עשיו לא רוצה להתאמץ, עשיו הוא עצלן, עשיו הוא עייף, עשיו הוא עשוי. מי שעשוי נכלא, מי זה שנשאר? מישהו אש, בית יעקב, מישהו להבה, יוסף. עשיו הוא העצל, הוא זה שמחפש כאן ועכשיו, עצל מלחשוב על העתיד. על בסיס זה נוכל להבין רעיון נהדר. ויבוא המלאק וילחם בישראל, איפה? ברפידים. אומרים רבותינו במדרש, זה לא רק מקום, אלא רפידים מלשון רפיון ידיים. השונא הגדול זה המלאק. מתי הוא ילחם? כשיש רפיון ידיים. על רפיון הידיים בעם ישראל, על העצלות. זה העצלות, שורש הפורענות של המלאק. אז המלאק מגיע כשיש עצלות בעם. המלאק מגיע כשהוא רואה את העם עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. אז זכור את אשר עשה לך המלאק, כשאתה היית עייף ויגע. אז מגיע עמלק, עצלות היא ההתעסקות של האדם, היא מהווה, אין עתיד, אין השקעה, אין למה. מרץ, התלהבות, תקווה, התחדשות, מגיע עם מקום שאדם מאמין שכן, יש סיכוי לעתיד חדש, יש סיכוי לעתיד טוב יותר, יש סיכוי לעתיד מרומם יותר. מי הוא? שורש מהות הרגע, הכאן ועכשיו. ומי הוא שורש העתיד? עשיו זה השורש הכאן ועכשיו. מה שמוביל את האדם לעייפות ולשחיקה. יעקב אבינו איש העתיד. עשיו חי את הרגע ולכן מוכן למכור את הבכורה שלו. תמורת הנאה רגעית. עשיו הוא זה שמכה את עם ישראל בעייף ויגע ולא ירא אלוקים. למה? מכיוון שמאיכן עמלק מגיע. מעשיו. עמלק הוא מהצאצאים של עשיו. ומתי שמו של הקדוש ברוך הוא ישלם? אומרים רבותינו מופיע במדרש. הוא מביא את זה רש"י פירושו על התורה. אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שימחה? עמלק. עמלק זו העצלות. זו העייפות. לא ירא אלוקים. איך ננצח את עמלק? איך שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם? התשובה היא כאשר האדם יוצא מהעצלות, מעשיו, מהעייפות. שמנצח האדם את העליתינה מן האדום, האדום הזה, ההווה, העצלות, לחיות כאן ועכשיו, לא לחיות למען העתיד. ההתמכרות למען הנאות הרגע. מה שבהתחלה נראה ונשמע מעניין, אבל עם הזמן מעורר הרבה רגשות אשמה וחרטה, כי האדם מבין שהוא לא רק חווה חוויה רגעית של כבוד והנאה, אולי נקמה או שנאה, אלא הוא איבד. איבד את ההווה. מתברר לאדם שהוא הרבה יותר ממה שהוא חשב. האדם לא חייב להתעסק ולהתמכר רק לרגע ההווה, אלא יכול לבנות את עצמו, את האישיות שלו, לדרום מעצמו לאחרים. וגם עשיו, שמתמכר לרגע, לאדום האדום הזה, גם הוא סובל מזה. בסוף גם הוא סובל מההתמכרות להנעת הרגע. וגם הוא עם חרטות בלתי פוסקות. כי כך הם הרשעים, כמו שמופיע בגמרא נדרים דף ת' רשעים, מלאים בחרטות. אצל עשיו מצינו מספר פעמים שהתחרט. פעם ראשונה מופיע בילקוט שמעוני על פרשת תולדות, כשיעקב ועשיו היו בבטן רבקם. הם היו מריבים, רבים על נחלת העולמות, עולם הזה, עולם הבא. אומר עשיו, אני אקח את העולם הזה. אומר יעקב, אני אקח את העולם הבא. הם עושים ביניהם הסכם. זו עסקה טובה לשני הצדדים. אחר כך כשראה עשיו את יעקב, כשיעקב חזר עם בית לבן, עם כל הילדים שלו, עם כל המשפחה שלו, עם כל הצון שלו, עם כל ההצלחה שלו, מקנה עשיו, ואומר ליעקב, מה זה? הרי סיכמנו שאתה מקבל רק עולם הבא, לא מקבל עולם הזה. אומר יעקב לעשיו, אתה צודק, זה באמת לא עולם הזה? עולם הזה זה הרבה יותר. אני באמת אקבל רק עולם הבא. אני בעולם הזה מקבל רק כלים כדי שאוכל לקיים מצוות לשם שמיים. אני בעולם הזה מקבל רק תשמישי קדושה, אמצעים לקדושה, מה שיש לי קצת כסף, מה שיש לי משפחה. זה הכל לשם שמיים, לתועלת רוחנית, לא לתועלת שלי, לא להנאתי שלי. אני לא מחפש להרוויח מזה. הכל מעין תנאי חיים כדי שיוכל האדם לקיים את המצוות, כמו שכתב הרמב״ם. אומר עשיו, אם זה רק תנאי חיים, אם זה רק אמצעי כדי שיוכל האדם לקיים מצוות, אז מה זה עולם הבא שלו? התחיל להתחרט. אמר, גם אני רוצה. אמר עשיו, אם זה העולם כל כך יפה, העולם הזה שלך, אז מה זה העולם הבא שלך? אפשר להתחלב קצת. אומר יעקב לעשיו, מצטער, אבל כבר עשינו חוזה בינינו, אי אפשר לשנות אותו. עוד מצינו שהתחרט עשיו כשמחר את הבכורה. בחור בן 15, עשיו רוצה את העולם הגדול, הנאות, תאוות, רוצה להתחבר לעולם הגדול והמפותח. הוא בז לבכורה. הוא בז לערכים שהוא מקבל מהבית שלו. הוא מאמין שכשהוא יפגוש את העולם העשיר, המגוון והאיכותי, אז הוא באמת יהיה איש העולם הגדול, הוא יהיה גדול. בגיל 15 הוא מבזה את הבכורם. בגיל 63, כשהבין עשיו שיעקב לקח את הבכורה, אבל באמת לקח אותה, אז זועק עשיו ומתחרט. כי אז בגיל 63 הוא מבין מה שהוא לא הבין בגיל 15. הוא מבין שהעולם לא כל כך גדול, הוא רק הורץ בהתחלה, אבל אחריתו, מר. הוא מבין שההתמכרות להנאות בהווה, יש להם מחיר יקר מאוד גם בעולם הזה. פתאום התברר לו שמרוב תאוות, מרוב כבוד, מרוב קנאה, מרוב הנאות אלה ואחרות, מתברר שאין לו משפחה, אין לו חברה, אין לו חברים, אין לו ביטחון, אין לו שלווה, אין לו משמעות, אין לו עתיד, אין לו כלום. כבר בחייו הוא מקבל את הגהנום. הוא עסוק כל הזמן לחבות את המצפון שאומר, אולי יש יותר מאשר רק גוף? אולי יש יותר מאשר רק עולם הזה? הרי לא ייתכן שהעולם נברא לבד. לא ייתכן שאין מנהיג לבירה. לא ייתכן שהבירה הזו היא נבראה על ידי מנהיג, והוא לא אמר מה הוא מצפה מהבריאה הזו. כל מיני שאלות שאנשים עסוקים כל כך בלחבות אותם. כל מיני שאלות שאנשים עסוקים בלא לשים לב אליהם. כל מיני שאלות שמנסים בני אדם להסתיר אותם. העיקר לא לחשוב על עתיד, העיקר לא לחשוב על עולם הבא, העיקר לא לחשוב על כל מיני משהו רוחני, כי אם אני אחשב על משהו רוחני, אולי אני אהיה משהו לא נורמלי, אולי אני לא בריא בנפשי, וכך האדם בונה לעצמו מערכות חיים שלימות, העיקר לחבות את המצפון של האדם שאומר, כן, יש חיים מעבר לעולם הזה. וזה מה שיעקב קנה את הבכורה בגיל 15, ומה שעשיו בגיל 15, עשה בחירה למכור את הבכורה. שני בחורים, כמה משמעותי הוא גיל הבחרות. אז האדם בוחר לא רק מה הוא יעשה בגיל 15, אלא מה יהיה איתו בגיל 45 ו-63. כך עשיו בגיל 63 מתחרט על הטעות שהוא עשה בגיל 15. משהו מהותי הוא עשה כאן, הוא בחר לוותר על הכל והוא מתחרט כי הוא מבין שזו הייתה בחירה שגויה כל כך. רשעים מלאים חרטות. כך הוא איש הרגע. הוא נהנה מהרגע, אבל כגודל הענה, גודל המחיר אם לא יותר. כי הענה היא רגעית והחרטה היא נצחית. עוד מצינו שעשיו מכר את מערת המכפלה ליעקב אבינו. והוא מתחרט, יעקב מביא לעשיו נכסים כדי לקנות את מערת המכפלה. כך אומר המדרש. יעקב עשה ערימה של כסף לתת לעשיו כדי שיהיה לעשיו ויוכל למכור את מערת המכפלה, את מקומו שם. יוכל יעקב כך לקנות את מקומו של עשיו, ועשיו מסכים, מה אכפת לי איפה להיקבר, בכל אופן אחרי שמתים אין כלום? כך אומר עשיו, ובסוף כשבאו לקבור את יעקב, התסריט היה כך, עשיו מנסה לעכב את הקבורה. למה זה? פתאום מבין שלא כל מקום הוא אותו מקום, ויש מקומות קדושים, ויש מקומות קדושים עוד יותר, ויש מקומות שקמים את חיית המתים בצורה קלה יותר, ויש מקומות שיש מנהרות תחת האדמה, ויש מקומות שהאיסורים הם גדולים יותר, אם נגברים בהם, בארץ, בחוץ לארץ, וגם האדמה מחפרת, ואז פתאום עשיו פוקח את העיניים. וכשאדם נפגש עם המוות, הוא מתחיל להבין מה הם החיים. הוא מתחיל להבין שהטעויות שלו הן לא טעויות של רגע, אלא טעויות של נצח. ואז מגיע הנכד של יעקב אבינו, הבן של דן, חושים בן דן, חותך את הראש של עשיו, והראש של עשיו נקבר במערה. רק הראש נקבר בקברו של יעקב אבינו. למה? מופיע בכתבי החסידות, מופיע גם בספר לב אליהו, הגאון רבי ללופיאן, רעיון נהדר. עשיו, הראש שלו הבין את הכל. הראש שלו הבין שיש עולם הבא. הראש שלו מבין שיש משמעות לאברהם אבינו, ליצחק אבינו. הוא יודע את האמת. הראש יודע. לכן הראש מרגיש רגשות חרטה ואשמה וטעות. אבל הגוף, הלב, האיברים, התמכרו לעשות הרע בעיני השם. לכן הראש קבור עם יעקב, כי הראש הבין את האמת, אבל זה הרשעים, רשעים ברשות ליבם, ולא מצליחים לעצור את הלב שלהם. לא נותנים לעצמם לנצח את הלב שלהם. עשיו יודע מה הוא מוכר. הוא מוכר את העולם הבא, הוא מוכר בכורה, הוא מוכר מקום גבורה, הוא יודע הכל. הלב לא מפנים. לכן, הראש נגמר עם יעקב, אבל שער הגוף לא, כי הראש תמיד הבין מי זה יעקב אבינו. הראש של עשיו הבין את הראש והלב של יעקב. הלב של עשיו לא הבין כלום. לכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא ותאר ליבנו לעובדך באמת. עשיו הוא העצל. הוא העייף. הוא זה שמתלהב על העולם הזה, אבל כמו קש, נדלק ונכבה. יעקב זה האש, יוסף זה הלהבה, עשיו זה הקש. עשיו הוא העצלות, עשיו הוא העייפות. העייפות והעצלות זוהי תחילת ההידרדרות, זה היום בו אברהם אביו נפטר שלא ראה את תחילת ההידרדרות של עשיו. כי איך האדם מדרדר כשהוא מתחיל להיות עצל, עייף, מתעסק בכאן ועכשיו. בואו ונראה מה כתוב בספר דברים. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל, ועשיתם הרע בעיני השם. אומר התרגום, ונושנתם בארץ. שורש ונושנתם, מה זה? ותעדכון, מלשון עתיק, ישן. המצב הרוחני הוא בהידרדרות. למה? כי הוא לא בהתחדשות. הוא ישן, ונושנתם בארץ, מלשון ישן. ההתיישנות מביאה לחורבן, והזריזות מביאה לגאולה. והגמרא במסכת סנהדרין בדף קד עמוד א', בואו נשים לב, אומרת הגמרא שחשבו ששלמה המלך הוא לאו דווקא אדם חיובי, והגיע דמות דיוקנו של דוד המלך להתחנן בפני אנשי כנסת הגדולה שלא יאמרו על שלמה המלך שהוא היה אדם שלילי, וכתוב שלא השגיחו על דמות יוקנו של דוד המלך. יצא אש מהשמיים, לכחב אש בספסלים, ובכל אופן לא השגיחו גם על האש מהשמיים, כי משניתנה התורה לישראל נמסר הפירוש התורה לחכמים הלומדים דברי תורה, ותורה לא בשמיים. ואז יצא בת קול ואמרה להם, סברה, כתוב בספר משלי, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב, בל התייצב לפני חשוקים. מה הכוונה? אומרת הבת קול, מהו ההסבר? מי שהקדים את בניין בית המקדש לבית שלו, כי שלמה המלך התחיל בבניין בית המקדש בשנה הרביעית למלכותו, וסיים את בניין בית המקדש בשנה ה-11 למלכותו, ומיד לאחר מכן בנה את ביתו במשך 13 שנה. רק אחרי סיום בית המקדש, רק אחרי שבנה את בית המקדש, ולא עוד, אלא שאת בית המקדש הוא בנה בשבע שנים, ואת ביתו בנה ב-13 שנה. זה איש מלאכים. לפני מלאכים התייצב בגן עדן, בין המלאכים הצדיקים. בל התייצא לפני חשוקים, שלא יעמוד בגהנום בין המלאכים הרשעים. והקשיבו לבת קול הזו, ואמרו, זוהי סברה, הזריזות הזו של שלמה המלך מזכה אותו, אכן להיות ראוי, שלא ימנו אותו חלילה, עם מלאכים שליליים, אלא בין המלאכים החיובים שהיו לעם ישראל. ולמרות שבדרך כלל לא משגיחים בסימנים מהשמיים ובהכרעות מהשמיים, אבל כאן הייתה כאן גם סברה, והסברה התקבלה. אז זה לא בגלל שהבת קול אמרה את זה, אלא כי הבת קול אמרה סברה טובה, סברה נכונה. אם כן, הזריזות, השמחה וההתלהבות לעשות רצון השם, היא זו שהצילה את שלמה המלך, שלא יהיה נמנה עם מלאכים רשעים. למה בכלל ביקשו לכלול את שלמה המלך בין מי שהוא מלך רשע, או בכל אופן שלילי? כי הפסוקים אומרים שלשלמה המלך היו נשים רבות והיטו את לבבו. אמנם הגמרא מסכת שבת נונבב אומרת שאין כוונת הדברים כפשוטם, ששלמה עבד עבודה זרה חס ושלום, כי כתוב שהלב שלו היה לב שלם, כמו הלב של דוד אביו. הוא לא חטא, אלא מייחס לו הכתוב מעשים כאלה מכיוון שהוא לא מחה בנשים שלו שעבדו עבודה זרה, הוא לא מחה בהן. ומה שכתוב שנשא נשים נוכריות, כתב הרמב״ם שרק אחרי שהתגיירו על ידי בית דין, ובכל אופן חשבו למנות אותו בין מלאכים שליליים ולא חיוביים. מתי הגיעו למסקנה שהוא חיובי? כשהתקיים בו חזית האיש מהיר במלאכתו, זריזות לעבודת השם ולא עצלות. כי עייף ויגע, מישהו עצל, מישהו איש הרגע, זה עשיו, זה עמלק. וכשהעם עייף ולא ירא אלוקים, אז יכול להגיע עמלק. ויעקב הוא איש האמת, איש העתיד, איש שעליו נאמר, ומהרמב"ן, וקובע השם יחליפו כוח. כי מי שיש לו משמעות מטרה, אמת בחייו, קובע השם יחליפו כוח, המשמעות של האדם, העתיד של האדם מחיה את ההווה. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.